כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. שמור וזכור, הלכות שבת, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. בהמשך למה שפתחנו בשבוע שעבר, בעניין התורטייה, חשוב מאוד שנדע, למסקנה לספרדים, יש בסך הכל דבר אחד שקובע, אם זה מזונות או המוציא, האם יש בו טעם לוואי, בין אם זה מתיקות ובין אם זה שמן, ולא משנה מהיכן הגיע השמן, או גם אם יש הרגשה של המי פירות, חלב, ביצים, שההרגשה של הטעם שלהם אחרי האפייה ניכרת, אז הברכה היא בורא מיני מזונות. כאשר הטעם לא השתנה, הבצק נשאר כלחם, ברכתו נשארת המוציא לחם מן הארץ. זאת אומרת, אני לא מתייחס למה שהם מספרים לנו שלשו את הבצק במי פירות. אני גם לא מתייחס לאחוזים. שמעתי תלמידי חכמים שאומרים שאם יש 60% של מי פירות או חלב, זה בורא מיני מזונות. זה לא נכון לא לספרדים ולא לאשכנזים. לא הרוב קובע, הטעם קובע. לכן, אדם שמסופק ולא יודע מה ברכת המאפה שלפניו, מותר לו לקחת ולטעום חתיכה קטנה, ללא ברכה, כי על טעימה לא מברכים, טועם חתיכה קטנה, אם הוא מרגיש איזה טעם שונה מלחם, אז תהיה ברכתו בורא מיני מזונות. אם הטעם נשמר ונשאר כדבר שהוא מזונות, בין אם הוא נלקח ככינוח, כדבר שנועד לאכילת ערי, ובין אם הוא נלקח להשלמת הסובע שלו, כדי להיות שבע יותר, בכל מצב, הטעם של המאפה הוא הקובע. לגבי המצה, מדוע לספרדים ברכת המצה היא מזונות ולא המוציא? האשכנזים נוהגים לפי ההיגיון, מה שנכון כל 7 ימים של פסח, צריך להיות נכון כל השנה. אבל לספרדים, בפסח יש תשובה מאוד פשוטה למה מברכים המוציא. כי לחמנו הם, אין לנו משהו אחר. אבל בשאר ימות השנה שאנחנו אוכלים לחם, אם כך המצה עבורנו היא ככל פת הבאה בכסנין. כסנין פירושו לקסוס. וברכת דבר שיוצא מהתנור, כשהוא יבש, ברכתו מזונות. זאת אומרת, המצה היבשה שיוצאת מהתנור כשהיא יבשה, לא משנה מה אני אעשה בה אחר כך. כשהיא יוצאת מהתנור יבשה, ברכתה מזונות. ההרטבה של המצה, שנוכל לאכול כמות גדולה יותר, ההרטבה של המצה שלא נצטרך לטחון בשיניים הרבה, לא הופכת את זה להיות מזונות. מצה רכה, ברכתה המוציא באמת כל ימות השנה. היא כמו פיטה, כמו התורטייה, היא נקראת מצה רכה. אבל המצה היבשה, שיצאה מהתנור כשהיא יבשה, לא על ידי המים פתאום זה יהיה המוציא. לא על ידי המים פתאום הברכה תשתנה. המים לא שינו, המאפה יצא מהתנור יבש, לכן הברכה של המצה לספרדים בורא מיני מזונות, וירא שמיים אוכל את המצה בתוך הסעודה. דהיינו, אוכל פרוסת לחם אחת, שהיא כזית, ומכאן באילך אוכל מה שהוא רוצה, כל המצות, כל הלחמניות המתוקות, החלות המתוקות, יכול לאכול מהם כרצונו, העיקר זה הכזית הראשונה, שבה הוא מתחייב בברכת המזון, וכל היתר כבר נקרא המשך של הסעודה. כן, בבקשה, לשיחה.
בוקר טוב, אדוני.
כן, בבקשה.
בוקר טוב, כבוד הרב. שאלה, השאלה בקשר ליין או מיץ ענבים. תשעה באב, אסור לשתות יין ולאכול בשר, האם מותר לשתות מיץ ענבים?
אין שום הבדל, אין שום הבדל בין מיץ ענבים ליין. כל מה שאסור ביין, אסור גם במיץ ענבים. אין שום הבדל מבחינה הלכתית, לא מצאנו בדברי רבותינו חלוקה. אבל זה לא ראיה. כי בזמן רבותינו לא היה להם את האמצעים שיש לנו היום לשמר את המיץ ענבים שלא ייצוס. לנו היום יש כל מיני שיטות איך לעשות שהמיץ ענבים לא ייצוס, נשאר בטריותו, נשאר בטעמו, וזה בימינו שיש לנו גם מקררים שהמיץ ענבים לא מתקלקל. אבל בזמנם זה לא היה. לכן בזמנם לא עלתה השאלה מה מברכים על מיץ ענבים והאם דינו כיין. לנו היום שיש מיץ ענבים לא נוכל לחדש חידושים, להפריד בין המיץ ענבים לבין היין, ודינו של המיץ ענבים כדין היין. אני רוצה להבליט את העניין. אבי מורי היה שותה מיץ ענבים במוצאי שבת בהבדלה. אדם ששותה יין אסור לו להורות. כמו שהכהן אסור לו לשרת, כך גם התורה אומרת ולהורות. משמע הוראה צריכה להיות לו כשהוא שטוי. שטוי פירושו שתה רביעית יין, אפילו שהוא לא שיקור, אפילו שדעתו צלולה. עדיין השתייה של המיץ ענבים והיין דינה שווה, ולכן אם הדין נשאר אותו הדין, צריך לישון מעט אחרי ששתה רביעית של מיץ ענבים. וכך היה נוהג אבי מורי, הוא היה הולך לישון מעט אחרי ההבדלה, כדי שיוכל למסור את השיעור. השיעור המפורסם ביזדים, הוא היה נותן אותו אחרי שהיה הולך לישון מעט, כדי להפיג את יינו. אפילו שהיה שותה מיץ ענבים, זה מלמד שלנו אין יכולת לשנות את ההלכה, בגלל שזה מיץ ענבים. ההלכה נשארת במקומה. יוצא מדברנו גם, שבמיץ ענבים, שאדם שותה רביעית, הוא מקיים בה קידוש במקום סעודה. חייב לאכול במקום שבו הוא מקדש, שאלמלא כן הוא לא יוצא את חובת קידוש, כשם שביין. מי ששותה רביעית, מקיים קידוש במקום סעודה, כך גם במיץ ענבים. מי ששותה את המיץ ענבים, מקיים בזה קידוש במקום סעודה.
תודה רבה. עוד שאלה קטנה, אנחנו יודעים שבמוצא שבת, אם נכנס ראש חודש, בן אדם בתוך הסעודה, יש בעיה, כן להגיד, יעלה ויבוא או לא. זה נכון קודם רק קודם כל, אבל השאלה היא לא זאת. אם יגיד לרב, אני בקשר למזונות, האם אני אותו דבר? נכנסתי לתוך, אכלתי מזונות, ונכנסתי לתוך הזה, האם צריך להגיד, זה אוכלנו ביום ראש חודש, זה אותם שאלה.
תשים לב, אנחנו משתדלים ככל יכולתנו שלא להיכנס לספקות, לברוח מהספק.
כן.
חכם עיניו בראשו תמיד לברוח מהספק.
כן.
הספק שעומד לפניך, שבת לא היה ראש חודש, מוצאי שבת הוא כן ראש חודש, ואתה רוצה לדעת בברכת המזון שנגררה ללילה, עכשיו ראש חודש צריך לומר יעלה ויבוא, או שהולכים אחרי תחילת הסעודה, וזה היה רק שבת בלי ראש חודש, רק לצבע החליצנו בלי יעלה ויבוא. כדי לברוח מהמחלוקת, משתדלים עד זמן בין השמשות,
כן.
לסיים את האכילה ולברך. נגרר האדם בכל זאת, למוצאי שבת לילה, וכעת הוא רוצה לברך, בדיעבד לא יאמר את יעלה ויבוא, אלא את רצבע החליצנו. שלא יהיה תרתי דסתרי. אמר את שניהם, זה לא הפסק, יצא ידי חובה. זה נכון בברכת המזון, זה לא נכון במעין שלוש. המעין שלוש לא דומה לסעודה. אמנם יש לו חלק מהדברים כסעודה, כמו שברכת המזון חייב לברך באותו מקום שאכל, כך גם את הברכה מעין שלוש חייב לברך באותו מקום שאכל. לכן לגבי ההפסקה הזו של היציאה משבת לראש חודש, הוא שהה, הוא לא אכל, הגיע הזמן של צאת הכוכבים, הוא שואל האם לשלב בתוך מעין שלוש גם רצה ואכל אצלנו וגם זוכרנו לו טבע ביום ראש החודש הזה, עדיף לוותר ולא לומר. להישאר נאמן להתחלת הסעודה, דהיינו לומר רק רוצה והחליצנו, בלי ראש חודש.
תודה. ועוד שאלה, אני חייב, בן אדם שנפטר לו, בן אדם שנפטר לו בשבת, אז אם הוא קובר אותו במוצא שבת, הוא יתפלל ערבית מוקדמת. נכון, כבוד הרב?
נכון.
עכשיו, אם הוא לא יודע מתי יקבר, יכול להיות זה יום ראשון, אז עכשיו הוא נקרא עונן בספק.
אין הבדל, אין הבדל, אתה עינת המונח ואתה שואל. אין הבדל אם הוא קובר במוצאי שבת או ביום ראשון. אין הבדל. כל העניין מהו? בשבת אין דין ענינות. כי בשבת אתה לא יכול לעשות שום דבר בשביל הנפטר. אם אין דין עונן בשבת, ממילא העוננות מתחילה מיד בצאת השבת, שזה דקה או שתיים אחרי צאת הכוכבים. כמו היום למשל, זה 18-19 דקות אחרי השקיעה. אם כך, איך אני אוכל להתפלל, והרי הוא עונן ועונן פטור מכל המצוות? איך הוא יוכל לעשות הבדלה, והרי הוא פטור מכל המצוות? מקדימים לו. הוא מתפלל רבע שעה לפני השקיעה, תפילת ערבית של חול. אומר, אתה חונן, אתה חוננתנו. סיים את התפילת ערבית, מבדיל בשתי ברכות בלבד, הגפן והמבדיל בין קודש לחול, שותה את היין ומברך ברכה אחרונה, סיים את הברכה האחרונה, כעת הוא ממתין שיהיה צאת השבת, כי אם הוא ידחה, הוא יפסיד את הערבית ואת ההבדלה.
טוב, זה הבנתי עכשיו. תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה, שבת שלום. שבת שלום. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב.
תודה רבה לתוכנית המחכימה, אנחנו נהנים מידי שבוע. רציתי לשאול שלוש שאלות קצרות, שתי שאלות בהלכות שבת. השאלות בהלכות שבת זה ככה, אשתי מניחה בסעודה שנייה ושלישית דג על הפלטה, שהוא מונח בתוך המגשית, והדג הוא מצופה ברוטב שנקרש. עכשיו יש מעט רוטב, והרוב החמגשית היא עם הדג. השאלה היא, האם זה מותר, והאם גם מותר לי ליהנות מהרוטב? זו שאלה ראשונה.
הרוטב נקרש או לא נקרש, זה אותו דבר. אם תגיד לי שזה לא אותו דבר, קח מרק, שים אותו במקפיא, ותגיד לי, זה יבש. מותר לי לחמם. לא היו דברים מעולם. זה לא נכון. אז נקרש לא נלקח בחשבון. כל מה שאני שואל, האם הרוטב עומד בפני עצמו, או שהוא נועד לרקח, להשאיר לך את הדג. רוב הבישולים של דג, הרוטב הוא זניח. גם אם אני נהנה, גם אם אני מטבל בו את הפת, והוא טעים לי, עדיין הדג הוא העיקר. וכיוון שהדג הוא העיקר, הרוטב לא נחשב, וזה נקרא חימום של יבש, ואין בישול אחר בישול ביבש.
הבנתי, תודה. שאלה שנייה בהלכות שבת זה, האם מותר לעטוף חצילים או תפוח אדמה בנייר כסף ולהניח את זה על הפלט, האם יש בזה משום מטמין או לא?
נייר כסף הוא לא התמנה. אתה דן איתי על דבר שהוא מבושל כל צורכו, שהחימום לא ישנה בו שום דבר. במצב כזה שהחימום לא שינה, להפוך אותו יותר מבושל, יותר טוב, בזה מותר בנייר כסף. אבל לעטוף אותו בנייר פרגמנט, או לעטוף אותו באיזה שקית ניילון, אין שום מקום להקל. שם יש התמנה, נייר כסף דינו ככלי לכל דבר, ואין בו התמנה.
תודה רבה. בשאלה האחרונה, זה קצת, זה שאלה בקצת יותר השקפה. לפעמים הולכים למקווה בערב שבת, ויש אבות שמביאים איתם את הילדים שלהם.
איסור חמור, איסור חמור, איסור חמור. אין שום מקום להקל ראש לקחת ילדים למקווה. זה דבר שהוא גם מיותר. אין שום סיבה לקחת ילדים למקווה. זה דבר שהוא מאוד מאוד לא יהודי. רבותינו מאוד הקפידו על צניעות. המקום של הילדים הוא לא במקווה.
תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
הרב, שאלה, במוסף של ראש חודש, אחרי לפני המוסף, חולצים את התפילין, יש כאלה שישר מקפלים את זה, ואני הערתי למישהו שיש בעיה לקפל את זה, משום הפסק, זה נכון?
נכון.
זה נכון?
נכון.
אז הוא אומר לי, בגלל שאם הם לא יקפלו עכשיו, הם יקפלו את זה בחזרה.
זה רעה פחות חולה, אף על פי שגם בחזרה אסור, אבל זה רעה פחות חולה. מבין שתי הרעות, הרעה של החזרה היא פחות. הזמן הנכון, אחרי קדיש תתקבל. אז זה הזמן לקפל את התפילין, לא לפני כן. אבל אם אדם הברירה בידו בין הקדיש לעמידה או בחזרה, עדיף יותר כמובן בחזרה.
אז הם יכולים לקפל לפני ה-18 או לא יכולים?
עוד הפעם אני חוזר. תקשיב טוב. אם יש לפניו שתי ברירות, ששתיהן רעות, האחת לקפל מיד, והשנייה לקפל בחזרה, החזרה זה פחות חמור מאשר בין הקדיש לעמידה. לכן, עדיף יותר להשאיר ולקפל בחזרה, מאשר לקפל בין הקדיש ללחש.
אבא.
עכשיו ברור, אבל ברור. הזמן הנכון לקיפול התפילין, הוא אחרי קדיש תתקבל.
הבנתי. הרב, תודה רבה. אפשר ברשותך עוד שאלה, כבוד
כן,
הרב?
כן.
הרב, בסעודה שלישית, יש חובה לאכול דגים, או אפשר
לשנות? זה מנהג. יש גם מנהג נכון לאכול ביצה. אבל זה מנהגים, זה לא מחייב. מי שלא אוהב, לא חייב.
תודה רבה לך, כבוד הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו, שלום.
שלום וברכה.
של כוח התכנית, אנחנו ממש נהנים כל שבוע. רציתי לשאול, אם יש מיץ שזפים, כאילו רק שזפים, שזה עוזר... זה עוזר בריא, כאילו, מי שיש לו עצוריות. עכשיו, מותר שתת את זה בשבת?
כל דבר שהוא נראה כמאכל או משקה, גם אם כוונתו לתרופה, מותר. יש שוקולד שהוא משלשל, יש כל מיני מאכלים שגורמים לעצירות, או ההפך. המאכל כשלעצמו נאכל כי הוא דרך בני אדם לאכול אותו. זה שכוונתו גם לרפואה, זה לא משנה את ההלכה ומותר. לכן, אדם שיש לו סוכריה למציצה, כשיש לו כאב גרון, רשאי לברך עליה שהכל, למצוץ בשבת. אדם שיש לו כאב שיניים, לוגם מעט מהערק, משהה אותו בתוך הפה, לא מגרגר, לא מעביר מצד לצד ופולט, אלא משהה אותו בפה, ההשהיה מרגיעה את כאב השיניים, ואז הוא בולע. כיוון שזה בא כדרך של שתייה, מותר, אין כאן דין של רפואה.
אפילו
שאין
דרך בריאים לשתות את זה, כי המשקה
ממש יקר? בגלל שהוא יקר, הוא לא נקרא שהוא לא דרך בריאים. לא דרך בריאים פירושו משקה שהוא מר מאוד. שדרך טוב. בריאים לא לאכול אותו.
כן. אבל גם זה לא הכי טעים, כאילו אף אחד לשים את זה על שולחן שבת.
עוד הפעם, אני חוזר. כל דבר שנאכל כמו שהוא, הוא נקרא דרך אכילה, וכיוון שהוא דרך אכילה, מותר לאכול ממנו בשבת. אין בזה דין של רפואה.
כן, יש כוח שעות שאלה?
כן.
שם בבית הכנסת כמין ארון, שבתוך הארון יש מנורה, ושסוגרים את הארון, יש קופיות שכתוב עליהם מוריד את העל, משיב הרוח, כאילו מה שצריך, ואת הפרשה. ועכשיו בגלל שהשקופיות הן שקופות, אז האור שסוגרים את הארון, האור מהיר עליהם, ואז הם נהיים חזקות. עכשיו, מה דין מפתח הארון בשבת? ועכשיו השקופיות לא, הן לא בולטות כל כך. הם עכשיו אפשר לסגור את זה ולחזק את זה?
מותר לך תחילה, אין כאן לא כותב ולא מוחק. בפתיחה אין כאן מחיקה, ובסגירה אין כאן כתיבה. השאלה שלך יותר חזקה, יש גבאים שלא יודעים הלכה, מחתימים את הספרים בשולי הדף, על גבי, כשהספר סגור, על גבי הדפים. כשפותחים, החותמת נפתחת, ואז כאילו מחקתי את מה שכתוב. כשסוגרים, החותמת חוזרת למקומה, וכאילו כתבתי. השאלה האם מותר לפתוח ספר שכזה או אסור, מותר.
יש בצדדים ציורים של פרחים, ושלפני שסוגרים את הארון, אז זה שקוף. אחרי שסוגרים את זה, זה עושה צבעים.
אותו הדבר. כן.
יישר כוח.
ברוך תהיה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום וברכה, הרב.
שלום.
רציתי לשאול את הרב בעניין קדיש, שאני מתפלל במניין שהחזן הוא חסיד או אשכנזי, שבאמצע הקדיש, לפני בריחו, אז יש להם את הנוסח הזה שכולם עונים ביחד בריחו, ואז החזן ממשיך בריחו לאלה.
ספרדי לא יענה אמן. ספרדי לא יענה אמן. יענה יחד איתם בריחו. כי הם טועים. אבל מי יכול לומר להם שהם טועים? יש מישהו שיכול לשנות להם את מנהגם? המילה קודשה בריחו זה הכוונה להקדוש ברוך הוא. מה זה שמגד קודשה בריחו לאלה? זה לא היה ולא נברא. זה לא נכון. אבל אנחנו לא יכולים לשנות אותם. לא נשנה את מנהגם. אבל כשהוא סיים שמגד קודשה בריחו, הספרדי יכול לענות אמן. כשהוא סיים שמגד קודשה, אין לך על מה לענות אמן. תצטרף עליהם ותאמר בריחו.
תודה רבה הרב. שבת
בבקשה,
שלום.
בבקשה, שבת שלום. לכמה שאלות מהאתר. טוב. זה לא נוגע לי. האם בקבלת שבת צריך להישאר עם הפנים לצד מערב, גם באמירת מזמור שיר ליום השבת? קודם כל, הפיכת פנים לצד מערב היא מנהג. אני זוכר בילדותי בירושלים, לא היינו מסבים את הפנים לצד מערב. היינו נשארים במקומנו. כשהאבא עבר לתל אביב, התבוננתי בו לראות איך הוא יתנהג, והוא יתנהג כמו כל הקהל. זיל בקרתה, זיל בנימוסה. מה שהקהל עושים, כך גם הוא עשה. חלק מהדברים שזה היה קצת מנוגד לאמת, אז הוא העיר ונתן להם את האפשרות בחירה לקבל או לא לקבל, ועל פי הרוב הם קיבלו את הדעה שלו. אבל מכאן ועד לשינוי בהוראתו, בכפייה, ודאי שלא. למדנו ממנו הרבה הרבה אורחות יושר, הרבה הרבה דרך הנהגה שלפעמים צריך להיות תקיף, בטוח בעצמו, לשנות כי האמת היא כזו, ולפעמים צריך להיות רך, להתחשב. יש דברים שאפשר להעלים עין, אז מעלימים עין. יש דברים שאי אפשר להעלים עין. לכן, הפיכת הפנים כלפי צד מערב, זה לא מחייב בכלל. רבנו הארי היה יוצא לחצר בית הכנסת לקבל שבת. הם היו מתפללים מנחה מבעוד יום גדול. כשלושת רבעי שעה לפני השקיעה. היה להם תפילת מנחה ארוכה חצי שעה, נשאר להם עוד 20 דקות, רבע שעה, עד השקיעה. ואז היו מקבלים את השבת מחוץ לכותלי בית הכנסת, ואומרים, לחקל תפוחין. אני לא מבין מה זה, שלא ייתן מישהו לחשוד בי, אני לא מבין בקבלה שום דבר. יוצאים לחצר, ומקבלים שם את השבת. וקבלת השבת הייתה נעשית ברינה, בשמחה, כל זה בחצר. סיימו את אמירת מזמור של יום השבת, היו נכנסים פנימה, ואז ממשיכים את התפילת ערבית, שמסתיימת הייתה בדרך כלל אחרי צאת הכוכבים בהרבה. זה היה סדר של רבנו הארי. לא כולנו רבנו הארי. לא כולנו יכולים לנהוג בדרך הזו. וכיוון שאין לנו את הדרך הזו של רבנו הארי כדרך מחייבת, לכן למעשה ניתן בהחלט להישאר עם הפנים למערב, אפשר להפוך את הפנים למזרח, כל מה שהקהל עושים זה טוב. העיקר שלא יהיה משונה מהבריות. כל הקהל נמצאים בצד אחד, והוא הפנים שלו הפוכות. עד כדי כך הדבר הזה חמור. אני התפללתי בבית כנסת, בחוץ לארץ, שארון הקודש לא היה לכיוון ארץ ישראל. דיברתי אז עם הגבאי, הוא היה ידיד טוב שלי, עליו השלום הרב תופיק סוויה, והוא אמר לי שאנחנו מתאים את עצמנו מעט לצד הכיוון של ארץ ישראל, מזרח. נכון שארון הקודש היה לצד לא נכון, אבל ייתנו את עצמנו מעט וזה לכיוון ארץ ישראל. נהניתי מהתשובה. הוא כל כך צדק, ברוך השם, אחר כך הם הפכו, הם שינו את כל מבנה בית הכנסת, עשו שם שיפוץ גדול, וכמובן סידרו שארון הקודש יהיה לצד הארץ ישראל כמו שצריך. אבל זה נכון במקום שיש אפשרות. יש מקומות שזה לא ניתן. אפשר בהחלט להתפלל שם, ולא להיות שונה מכל הציבור שמתפללים אל ארון הקודש, אלא להטות את גופו מעט לכיוון ארץ ישראל, או בארץ ישראל לכיוון ירושלים. מי שמכיר את תל אביב קצת, יש כמה וכמה בתי כנסת בדרום תל אביב, שכולם יוסדו על ידי גדולי תורה, ובכולם ארון הקודש נמצא בצד דרום, לא בצד מזרח. המפורסמים, בית הכנסת אליהו הנביא, בית הכנסת שושנה, בית הכנסת מרזיוף, שמחה הדר קודש, כל בתי כנסת האלה, ארון הקודש שלהם, לכיוון דרום, לא לכיוון מזרח. הראשון שפרץ את הגדר, והחזיר עטרה ליושנה, היה בית הכנסת שבנה אותו הגאון הרב עוזיאל, אוהל מועד, והוא זה שהיה ראשון, שנתן את ארון הקודש לכיוון מזרח. הם טעו. כשאני מתפלל הייתי, בצעירותי, או בבית הכנסת שושנה, או בבית הכנסת אליהו הנביא, או בשאר המקומות, הייתי מטה את הגוף מעט לכיוון ירושלים, ובזה קיימתי את רצון חכמים. בבקשה, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
שלום, הרב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה, בבקשה. לאחרונה, אני שם לב שעשו דבר חדש בפיתוחים, תקן מסוכר, מצופה חלווה. רציתי, בבקשה, לשאול מה מברכים עליו.
אם אתה יכול לפרק אותו. ולברך שתי ברכות, כן. כמו שבקבוקים, מי שיכול לפרק ולברך שתי ברכות, עושה טוב מאוד. אבל אם לא ניתן לפירוק, היציקה על גבי הפקן, הוא חזק מדי שלא ניתן לפרק, מברך על פי המעטה החיצוני. דהיינו שהכל נהיה בדברו. יש סוכריות, מצויות הרבה אצל הספרדים, היא נקראת מלבס. הסוכריה יש בתוכה שקד. היא מתלבשת על השקד, לכן זה נקרא מלבס. מברכים שהכל, אף על פי שלבסוף, הוא אוכל גם את השקד. אדם שלא נמאס מהיציאה של השקד החוצה, מצץ את הסוכריה והגיע לשקד. מוציא את השקד, מברך עליו העץ ואוכל, תבוא עליו ברכה. אבל אם הוא נמאס מזה, יכול ללעוס בברכת שהכל פתר גם את השקד.
אבל אני יכול קודם כל, זה כן קשה גוש אחד, אבל אני יכול ללעוס ביס קטן מהחלווה לפני זה.
לא,
אז אני,
לא.
אז אני אעשה ככה?
לא, לא. תברך שהכל ותפתור את הכל.
אוקיי. וגם כן, לגבי הכבור, מישהו לאחרונה אמר לי שזה מטופה קמח תירס. זה נכון?
לא נכון. וזה לא תסתכל, מזונות. תסתכל לא על האריזה. תסתכל על האריזה. כל חברה כותבת, כן? חייבת לכתוב את המכיל, את הרכיבים של אותו מוצר, אם כתוב שם קמח תירס, נכון, ברכתו שהכל, אבל אם כתוב שם קמח חיטה, אז ברכתו מזונות. רוב הקבוקים שאני מכיר, ברכתם מזונות.
אני מדבר על הקבוק עם הקצף, כן?
אני לא יודע. אני לא יודע. תסתכל כמו
על הלבן הזה.
כמו שאמרתי לך, תסתכל על האריזה, תראה ברכיבים אם זה מקמח תירס או משאר הקמחים.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום. שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב.
רציתי לשאול, השכן שלי קרת עץ לימונים. עכשיו, הוא לא עקר אותו, הוא קרת, והשליך את הענפים. מה הדין של הלימונים האלה, ואם מותר בכלל לקחת אותם?
אני מבין שהשכן אינו שומר תורה ומצוות.
לא, 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 ממש לא, ממש כן. לא.
את הלימונים את עושה מצווה גדולה, אם תלקטי את כולם, ותחלקי, אל תשמרי את הכל לעצמך, אסור כן. להפגין בעלות על פירות שביעית, כן. קחי את כל הלימונים ותחלקי, אם אפשר לחלק דווקא לאנשים שומרי תורה ומצוות, או אפילו לאברכים, אפילו לימון שעוד לא הבשיל דיו, ישימו אותו בתה אחרי שרוחצים אותו טוב טוב מחשש חרקים, שמים אותו בתה, שמים אותו בתבשיל, הוא נותן טעם, וזה דרך השימוש שבו, וכך לא מאבדים את פירות שביעית.
רגע, ומפרישים תורמות מזה?
לא,
תורמות
לא, 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 לא.
לא, כלום?
כלום. פירות שביעית קדושים.
אני אמרתי שאני לא ידעתי, אז ליקצתי רק את הלימונים שהיו טובים, וזהו, ואחר כך העירייה בא ולקחה, אני לא ידעתי את זה. אז מה שליקצתי אני צריכה לחלק?
כן. תשאירי לעצמך, תשאירי לעצמך אחד, שניים, את כל היתר תחלקי.
בסדר. עכשיו עוד שאלה, הפרסקים שמוכרים במגה, מה דינם?
בידיעתי המצומצמת כיום, כל הפירות שנמכרים בסופר הם בהיתר מחירה.
היתר מחירה.
כן. היתר מחירה הוא מצוין. הוא הרבה יותר מבוסס הלכתית מאשר הפירות שנמכרים באושר עד שהם אוצר בית דין. באושר עד מוכרים את האוצר בית דין במשקל, במחירים מפולפלים, בכל הכבוד זה לא יכול להיקרא בשם אוצר בית דין, לכן, אם הברירה בידי, או זה או זה, אני אבחר ביתר מחירה ולא באושר עד. לעומת אדם שקונה רק יבול נוכרי, או מה שמגיע מהאזור של אילת, שזה חוץ לארץ, זה בסדר, אפשר לקחת כמה שרוצים.
הבנתי, עוד שאלה, כבוד הרב. תראה, איך מנקים סולת? אני שמה אותה, פורסת אותה, אבל תמיד יש כל מיני צבעים לסולת, חום, חום כאה, בעיר. איך מנקים את זה?
קשה לי לענות. המראה המוזר מסלקים הצידה, משאירים את הלבן בלבד.
הבנתי, אוקיי. יש נקודות כל מיני שחורות, כל מיני צבעים, אז מסלקים אותם.
כן.
הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב,
בבקשה,
שבת שלום.
שבת שלום וברך. כן, לשאלות מהאתר. כשמביאים יין בסעודת שבת, ועשינו קידוש, האם צריך לברך שוב בורא פרי הגפן? אחרי הקידוש, ברכת הגפן פתרה גם את היין של תוך הסעודה. אחרי הקידוש, היין שמביאים בסעודה לא מברכים עליו הגפן. אבל אם זה יין אחר, והיין של הקידוש עדיין נמצא על השולחן, הטעם של היין האחר שונה מהיין של הקידוש, מברכים אם שניים שותים מהיין בסעודה, מברכים הטוב והמטיב. אם רק אחד שותה מהיין בסעודה, לא מברכים שום ברכה. ברכת הגפן של הקידוש פתרה גם את היין של הסעודה. האם שום כלוף יועיל אם נשפוך עליו מעט שמן, כדי שיהיה אפשר להשתמש בו אחרי הכילוף? לא ולא. שום כלוף לא ניתן להשתמש בו בתוספת של מעט שמן. בצל כלוף לא ניתן להשתמש בו בתוספת של מעט שמן. לצערי יש רבנויות שנוהגות מנהגים של עמי ארצות. נשאר בחנויות הפלאפל או במסעדות בצל כלוף קטוץ, ומוסיפים עליו שמן וחושבים שבזה נגמרה הבעיה. לא נכון. השמן, כאשר הוא הופך את הבצל, את השום, מרוסקים, להיות כסלט שנאכל בפני עצמו, עם לחם קצת, אז יש לו דין של סלט, ולא דין של לינת לילה. אבל כאשר הוא לא נאכל, אלא דרך בישול עם מאכלים אחרים, הוא עדיין נחשב כבפני עצמו, ואסור לאכול ממנו אחרי לינת לילה. תיגענו גבינה במחבת, והשפריץ חלק מהחלב על הסכום ועל סיר בשרי. האם מרק בשרי? כן. מה צריך לעשות? מה דין הסכום והסיר? הסכום לא צריך שום דבר. רוחצים אותו והוא נקי. לסיר שהוא חם, יש בעיה של בליעה. לסיר שהוא קר, אין צורך לעשות שום תוספת. הסיר כשר ומותר להשתמש בו. רק משתדלים עד כמה שזה בידינו. אם זה קל, לעשות לו הגעלה, אבל בתנאי שזה קל. אם זה לא קל, זה מתבטל והכל בסדר. כל הבעיה של בליעה, כאשר הסיר נמצא על האש והוא חם, השפרצה של הגבינה על גבי הסיר היא מבליעה מהטעם של הגבינה לתוך הסיר, והכל מתערבב ומצריך 60. אם יש 60 פעם בתוך התבשיל, הכל מותר. אם אין 60 פעם בתוך התבשיל, הכל נאסר. זאת אומרת שהמעטה החיצוני של הסיר משפיע גם על מה שבתוך הסיר, כיוון שהסיר חם. אבל כאשר הסיר לא חם, אין מניעה כלל ועיקר. מי שלקח את אשתו לבית חולים ברכב, נדלק את המוזיקה, האם יכול להנמיך? כן, שלא יהיה מראית העין. כאן הגיעה תוכניתנו סיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, למפיק החרוץ שלנו יצחק איזיקוביץ', לשני הטכנאים שהעבירו לנו היום את הקולות, אורי כהן ומנדי היקר שחזר אלינו לפעמים, שייתן לו הקדוש ברוך הוא בן זכר בקרוב, שבת שלום.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.